שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 279. הדברים שהשארנו לירח. שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות eToro, חברה בינלאומית למסחר והשקעות מקוונות. במשך יותר מעשור, eToro ביססה את עצמה כחברה חלוצית בתעשיית הטכנולוגיה הפיננסית, פינטק, וקידמה מושגים חדשניים כגון מסחר חברתי וסחר במטבעות קריפטו. לצד פלטפורמות המסחר מונה למעלה מ-10 מיליון משתמשים מרחבי העולם, eToro מציעה ללקוחותיה מגוון מוצרי השקעות המבוססים על בינה מלאכותית, חוכמת המונים, משין לרנינג ועוד. eToro מגייסת למשרות במגוון תחומים, Backend, Frontend, Fullstack, Blockchain, ראשי צוותים, Data, DevOps, ניהול מוצר ועוד. לכל המשרות הפנויות, בקרו בדף המשרות של eToro.com או הקליקו על הבאנר של eToro באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום. השבוע אנחנו ממשיכים בשינוי שהודעתי עליו לפני מספר פרקים. אנחנו נעלה בשידור חוזר פרקי עבר של עושים היסטוריה. בנוסף, שימו לב, לא במקום, פרקים רגילים שימשיכו לעלות כמו תמיד פעם בשבועיים. השבוע אם כן ציינו 50 שנה לנחיתתה של אפולו 11 על הירח. אני מניח ששמעתם על זה מכל כיוון אפשרי, פחות או יותר. אבל בפרק הזה, פרק שעלה לראשונה לאוויר בנובמבר 2009, אני מביא זווית אחרת לגמרי לעניין הנחיתה על הירח. האזנה נעימה. האסטרונאוטים והחלליות שביקרו על הירח הביאו משם כ-380 קילוגרמים של סלעים ודגימות גיאולוגיות. על פניו זהו הישג בלתי מבוטל, כמעט חצי טון של אדמת ירח שהובאה לשימושם של החוקרים במעבדות כנגד כל הקשיים והסכנות שבדרך. אבל סביר להניח שהעובדה הבאה תפתיע אתכם. אנחנו השארנו על הירח קרוב ל-170 טון של זבל, יותר מפי 300 ממה שלקחנו איתנו. אפשר למצוא הצדקה לכל גרם וגרם מהזבל הזה. ניל ארמסטרונג ובאז אולדרין למשל השאירו מאחור את השקיות שבהם הם עשו את הצרכים שלהם. אני די בטוח שהמדענים מעדיפים לבחון את דגימות הקרקע שהביאו איתם במקום את ארוחת הערב האחרונה של ניל. אנחנו לא רגילים לשמוע על הג'אנק שהשארנו לירח. צריך להודות את מי זה מעניין. גרינפיס עסוקה מעל הראש ואפילו את הקישון והירקון אנחנו לא מצליחים לנקות, אז למי יש כוח לעשות מהומות על כמה חתיכות מתכת שיושבות להן בהדממה הנצחית של הירח? אבל זבל הוא לא תמיד רק זבל. כמו שאריות מדורה מתקופת האדם הקדמון, הג'אנק שהשארנו על הירח יכול ללמד אותנו הרבה על הדרך שבה חקרנו אותו. בשנת 1959 עמדה החללית לונה 2 להיות העצם הראשון מעשה ידי אדם שהנחת על הירח. יכול להיות שהנחת אינה תיאור מתאים. לונה 2 תוכננה להתרסק על הירח. זו הייתה לא יותר מאשר הוכחת יכולת. המהנדסים ביקשו בעיקר לבחון את הרקטות ואת מערכות הניווט, והם הצליחו. אבל אם יבקרו תיירים מהעתיד במקום שבו התרסקה לונה 2, ללא ספק אתר ארכיאולוגי חשוב בעתיד, מה יגלו שם? השאלה הזו אולי נראית לנו חסרת חשיבות, אבל היא בבירור העסיקה את הפוליטיקאים הסובייטים שפיקחו על תוכנית החלל. לונה 2 נשאה עליה מכשיר ניסוי שבחן את השדה המגנטי של הירח, אין כזה דרך אגב, אבל קרוב ודאי שזה לא יעניין את התיירים מהעתיד. מישהו העלה את האפשרות שלונה 2 תצויד בראש נפץ גרעיני, כדי שהאמריקנים על הקרקע יוכלו להיווכח במו עיניהם שהרוסים השיגו אותם במרוץ אל הירח. למרבה המזל, הרעיון האווילי הזה נפסל על הסף. לבסוף, הוחלט שלונה 2 תמרי ועליה שני כדורים עשויים מסגסוגת של טיטניום. דפנותיהם של הכדורים היו עשויות משושים, בדומה לכדורגל טיפוסי. על כל משושה היה מודבס סמל ברית המועצות ותאריך הנחיתה. בתוך הכדורים היה חומר נפץ שמטרתו הייתה להתפוצץ ברגע ההתרסקות ולרסס את אדמת הירח במאות משושים. באופן זה ידע כל מי שיבקר במחטה שיצרה לונה 2 שהקומוניזם ניצח את הקפיטליזם, או לפחות מוביל עליו בנקודות בשלב הזה. מבחינתם של הפוליטיקאים לא חשוב אם לונה 2 תגלה שהירח עשוי מגבינה שוויצרית, כל עוד האכבר שיגיע אליו ראשון יהיה דובר רוסית. ומה לגבי האמריקנים? כפי שניתן לנחש, המטרות שלהם לא היו שונות בהרבה. סדרת החלליות ריינג'ר הייתה אמורה להיות הצעד המקדים לקראת טיסות מאוישות על הירח, הזדמנות לבחון טכנולוגיות רבות שהיו פורצות דרך ומעולם לא נוסו בפועל. אם זו הייתה התמונה האמיתית, אזי לאמריקנים לא הייתה שום סיבה למהר. עדיף לקחת את הזמן ולהשתדל שכל השיגורים יהיו מוצלחים. אבל ניקיטה חרושצ'ב, המנהיג הסובייטי, עקץ את יריביו וטען שלונה 2 מתחילה להרגיש בודדה על הירח. חלליות ריינג'ר היו אמורות להציל את הכבוד היאנקי, ובנאסא מיהרו ועוד איך. בשנת 1966 הצליחו האמריקנים להנחית חללית בלתי מאוישת, סובר או אחת שמה, נחיתה רק על פני הירח. שנה מאוחר יותר עשתה כן גם חללית אחות שלה, סובר או 3. סובר 3 נחה בדומייה על הירח במשך כשנתיים, ואז נחתה אפולו 12 ממש בקרבתה. זה לא היה צירוף מקרים כמובן. אם אנחנו מעוניינים להקים מבני קבע לירח, כדאי להבין אילו כוחות ישפיעו עליהם ובאיזו עוצמה. מיקרומטאוריטים למשל, שברי סלעים מיקרוסקופיים, פוגעים בירח במהירויות עצומות כל העת, וללא ספק גרימו נזק מסוים לציוד. אחת השאלות המסקרנות ביותר עבור המהנדסים היא מה קורה לכל אותם עצמים שהושארו על הירח? אילו תהליכי שחיקה, אם בכלל, עוברים עליהם? האסטרונאוטים של אפולו 12 בחנו את סובר 3 וגילו שהיא שרדה את הטמפרטורות הקיצוניות של היום והלילה הירחי ללא פגע. האסטרונאוטים פירקו כמה רכיבים והחזירו אותם לכדור הארץ לבדיקה. כאן נכון על החוקרים הפתעה מרעישה. סובר 3 לא עברה תהליכי חיטוי סטריליים לפני שיצאה לדרכה, וחיידקים כצפוי מילאו כל פינה ומשטח. בתוך אחד הצינורות, מתחת לשכבות הבידוד, גילו החוקרים מושבה של חיידקי סטרפטוקוקוס, מהסוג שחי בדרך כלל בגרון שלנו. אחרי שנתיים של שהייה בוואקום והתמודדות עם חום עז וקור נורא, הסטרפטוקוקים חזרו לסגסג בצלוחית המזון כאילו מעולם לא ביקרו על עולם אחר. אנחנו יודעים שישנם יצורים על פני כדור הארץ שחיים בתנאי חום, לחץ ויובש וקור כה קיצוניים עד שנדמה שזה נס שהם מסוגלים לעמוד בהם. אבל הממצאים זיעזעו רבים בנאסא. אף אחד לא האמין שחיידקים יכולים לשרוד על הירח. מכאן ואילך הקפידו שם לחטט כל החלליות לפני שעזבו את כדור הארץ ושלא לזהם את כוכב היעד במיקרובים ארציים. אבל חקירה מאוחרת יותר גילתה שאולי מדובר במסקנה חפוזה מדי. מעקב אחרי הדרך שעשו החלקים מהירח ועד השולחן המעבדה גילה שבחלק מהזמן הם שהו בתנאים לא סטרילים. משמע, יכול להיות שהם הזדמו בחיידקים מקומיים ושהסטרפטוקוקים בעצם לא שרדו את תלאות החלל. קשה להיות בטוחים לכאן או לכאן, אבל סביר להניח שחיטוי חלליות הוא הדבר הנבון ביותר לעשותו בכל מקרה. ככל שנחיתת רכב בלתי מאויש על הירח הפכה לעניין תחוף ושגרתי יותר, הלכו וגברו האינטרסים המדעיים על אלו הפוליטיים. עדיין היו סמלים ואותות ניצחון, אבל המצלמות השתכללו, הקשר עם החלליות השתפר והמדע תפס את המושב הקדמי בכל משימה. אחת התגליות המעניינות נעשתה על ידי סובר 7 האמריקנית, שגם אותה דרך אגב אפשר עדיין למצוא על הירח בדיוק במקום שבו היא נחתה. כשמצלמותיה של סובר היו מכוונות אל האופק וצילמו את השמש השוקעת, הם קלטו זוהר משונה ובלתי צפוי, קרני אור שעדיין העירו גם אחרי שהשמש כבר נעלמה מעבר להרים. לכל אורך ההיסטוריה היו אנשים שדיווחו שראו הבזקי אור לירח. הדיווחים היו על כדורי אור גדולים, ניצוצות צבעוניים או זוהר מקומי שהופיע לכמה שניות ואז נעלם. האסטרונומים נטו להתייחס לדיווחים הללו בביטול. היו כאלה שהציעו שפגיעות מטאוריטים הם גורם אפשרי להבזקי האור האלה, אבל תדירות הדיווחים לא הסתדרה עם השכיחות המשוערת של פגיעות מטאוריטים בירח. אפילו כשוויליאם הרשל, אחד מבחירי האסטרונומים של המאה ה-18, סיפר שהוא ראה 3 נקודות אור באזור חשוך על הירח, עדיין סירבו שאר המדענים להאמין שיש כאן תופעה אמיתית. נקודת המפנה הגיעה בשנת 1963. שני קרטוגרפים, ממפים, ג'יימס גרינאקר ואדוארד בר, דיווחו כי חזו בנקודות אדומות בוהקות על הירח. לשני החוקרים הללו היה מוניטין של מדענים מדויקים מעין כמותם, אנשים שהקפידו על קוצו של יוד בכל מדידה, ממש כפי שדורשת עבודת מיפוי יסודית. מהדיווח הזה כבר אי אפשר היה להתעלם בקלות. תופעות האורות על הירח החלה מקבלת תשומת לב רבה בקהילה המדעית, הגילוי של סובר 7 לפיו הזוהר המסתורי קשור לשקיעת השמש באופק הירחי, סיפק את הרמז הקריטי לפתרון החידה. אבק. האבק הירחי, כמו זה שעל כדור הארץ, מסוגל לצבור כמות גדולה של מטען חשמלי סטטי. על פני השטח הוא חשוף להפצצה בלתי פוסקת של חקיקים מהחלל. בצד שפונה אל השמש, פוגעים באטומים פוטונים עתירי אנרגיה ומעיפים מהם אלקטרונים. האלקטרונים הם בעלי מטען חשמלי שלילי, ובלעדיהם גרגירי האבק הופכים להיות חיוביים יותר. שני גרגירים בעלי אותו מטען חשמלי דוחים זה את זה, ולכן חלק מהאבק מתחיל רחף מעל פני השטח. התוצאה המתקבלת היא מעין מזרקה של אבק. חלקיקים טעונים מרחפים גבוה, מאות מטרים, אולי אפילו קילומטרים מעל הקרקע, ואז צונחים בחזרה למטה, נדחים שוב, עפים למעלה וחוזר חלילה. מזרקות האבק הירחיות מוכיחות שהירח אינו סביבה סטטית ובלתי משתנה, כפי שהיה נדמה לנו בתחילה. התופעה הזו מתרחשת גם בצד החשוך של הירח, אבל שם הגורם החיצוני אינו פוטונים, אלא יונים שליליים שהשדה המגנטי של כדור הארץ מעיף אל עבר הירח. היונים טוענים גרגירי האבק במטען חשמלי שלילי, לא חיובי, אבל העיקרון הוא אותו העיקרון. גרגירי האבק דוחים זה את זה, מרחפים ועולים כמזרקות חול. ומה קורה על הקו שבין היום והלילה? בצד של היום הגרגירים הם בעלי מטען חיובי, בצד של הלילה מטען שלילי. הירח הופך להיות מעין סוללה ענקית, כל מה שחסר זה רק הסימון של הפלוס ומינוס. הגרגירים בשני הצדדים נמשכים זה לזה ונוצרת הסעה אופקית של אבק בין אזורי היום והלילה, כאילו רוח בלתי מורגשת נושאת אותם מעל פני השטח. אנחנו לא יכולים לראות את שטף האבק מכיוון שהגרגירים הם נורא קטנים, אבל כשקרני השמש עוברות דרך השטף הזה, הן נשברות ויוצרות זוהר פתאומי ומפתיע, שגם האסטרונאוטים של אפולו ראו במו עיניהם מאוחר יותר. גם על כדור הארץ אנחנו מכירים חול דק וגרגירי אבק זהירים, אבל על הירח, הגרגירים הקטנים הללו הופכים להיות אחד האיומים המשמעותיים ביותר על האסטרונאוטים ועל ציודם. המים והרוחות על כדור הארץ שוחקים את הגרגירים הקטנים, משאפים ומעגלים אותם. השחיקה הזו כמובן אינה קיימת על הירח, ולכן גרגירי האבק שעל פני הירח עתירים בפינות חדות. המבנה הקוצני הזה מאפשר לאבק הירחי להידבק כמעט לכל משטח. הוא נצמד למיסבים, לעדשות, מכשירי מדידה, הוא שוחק אותם, הוא מפריע לאסטרונאוטים להחזיק את כלי העבודה שלהם, הוא מחסל לוחות סולריים ומונע מהם להפוך את אור השמש לחשמל. האבק הירחי סמיך מאוד ונמצא בכל מקום. חלק מחלליות אפולו היו חייבות לנחות על עיוור, מכיוון שהסילונים שלהם הרימו כל כך הרבה אבק, עד שהראות מחוץ לחללית ירדה לאפס עד כמה מטרים מעל פני השטח. כשחזרו האסטרונאוטים אחרי שיטוט בחוץ, החללית שלהם הייתה מלאה באבק. כשהמריאו בחזרה על כדור הארץ ואוויר מילא את החללית, חלק מהגרגירים השתחררו והתחילו לרחף בתא. זה היה מטרד של ממש, אולי אפילו בעיה בריאותית בטווח הארוך. המהנדסים הסובייטים חוו גם הם את הסכנה שבאבק. בשנות ה-70, כשהיה ברור שברית המועצות מוותרת על המחקר המאויש של הירח, שלחו הרוסים רובוטים ניידים כתחליף. המהנדסים הסובייטים נאלצו לפתור בפעם הראשונה שורה של בעיות שהאמריקנים התעכלו בהם רק עשרות שנים מאוחר יותר במשימות הרובוטיות למאדים. אחת הבעיות למשל הייתה השהיה ארוכה בתקשורת שבין הרובוט ותחנת הבקרה על כדור הארץ. כל פקודה שנשלחה לרובוט הגיעה אליו רק כעבור שנייה וחצי, וחלפה עוד שנייה וחצי עד שנתקבלה תגובה. השליטה על הרובוטים הייתה סיוט של ממש עבור המפעילים. המצלמות הקדמיות העבירו תמונה בודדת בכל מספר שניות, וגם אז הראות הייתה תלויה מאוד בזווית של השמש מעל האופק ובצללים המבלבלים שהטילה על המכתשים. ב-1970 הצליח הרובוט הראשון, לונחוד 1, לנסוע 10 קילומטרים על אדמת הירח. לונחוד 2 נכנס לפעולה 3 שנים מאוחר יותר, ולמנהלי הפרויקט היה ברור לגמרי מה יחשב כהישג במשימה. יותר קילומטרים מלונחוד 1 כמובן. לא הייתה להם שום כוונה לסכן את בטיחות הנסיעה לצורך התקרבות לסלעים ומכתשים, ולכן המדענים אפילו לא קיבלו אישור להיכנס לחדר הבקרה של הרובוט. לונחוד 2 אכן הצליח לעבור 37 קילומטרים לפני שפקד אותו ביש מזל. אחד המפעילים התבלבל והרובוט נכנס לתוך מכתש עמוק. בניסיון ההחלצות שפשף צידו של הרכב את קירות המכתש. אבק מהקירות נפל על הלוחות הסולריים וכיסה אותם. על לוח הבקרה ראו המפעילים נפילה חדה בעוצמת הזרם החשמלי המתקבל מהלוחות הסולריים. אבל המהנדסים ידעו שהבעיה האמיתית הייתה חמורה הרבה יותר. בזמן הלילה הירחי נסגרו הלוחות הסולריים והתקפלו לתוך הרובוט כדי לצמצם את החשיפה לטמפרטורות הנמוכות. האבק שישב על הלוחות חדר לתוך קרביו של הרובוט והתיישב על הרדיאטור, המצנן בעברית, החלק שאמור לקרר את הרובוט בזמן היום הירחי, כשהשמש מכה בו בקרניה ללא רחם. האבק הירחי הוא מבודד חום מצוין. הוא חיסה על הרדיאטור כמו סמיכה ומנע ממנו לקרר את המערכות. ואכן, כששבה השמש לשמיים, החלו הטמפרטורות בתוך הרובוט לטפס ולטפס. כולם הבינו שלונחוד 2 הוא רובוט מת מהלך, ושזו רק שאלה של זמן עד שהאלקטרוניקה העדינה שלו תתחמם ותשרף. המדענים ניסו לדרבן את המנהלים לתת לרובוט להיכנס לתוך מכתש שנראה מעניין מבחינה גיאולוגית. אם נגזר עלינו למות, הם אמרו, לפחות נמות מוות של גיבורים. אבל המנהלים סירבו וסחטו מלונחות 2 עוד כמה מטרים של נסיעה לפני ששווק חיים. הרובוט עדיין עומד באותו המקום שבו נדם וגלגליו, אבל אם אתם רואים אותו, אל תיגעו בו, הוא לא שלכם. איש עסקים אמריקני רכש אותו לפני כ-15 שנה במחירה פומבית תמורת כמה עשרות אלפי דולרים. שישים שניות על רישוי ניהול יערות, פינה בחסות טורק, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. עץ הוא חומר הגלם במגוון רחב מאוד של תעשיות ומוצרים, מבנייה וריהוט ועד מוצרי נייר שונים. הדרישה לעץ הביאה לעלייה חדה בקריטת יערות לאורך המאה ה-20, והיום אנחנו הצרכנים מבינים טוב יותר את ההשלכות של פגיעה כזו בטבע. אז מה עושים? איך אנחנו, הצרכנים הסופיים של מוצרים מבוססי עץ, יכולים לוודא שחומר הגלם ממנו עשוי מוצר או שירות שאנחנו צורכים לא הוביל לפגיעה ביערות? התשובה היא רישוי ניהול יערות. ב-1993 הוקם גוף בשם The Forest Stewardship Council, או FSC, שהוא ארגון בינלאומי ללא מטרת רווח, שמעניק לעסקים שעומדים בדרישות סף מסוימות, אישור, סרטיפיקציה, המעידים על כך שהעץ המשמש במוצריהם הופק בדרך שאינה פוגעת בסביבה. למשל, הרישוי מאשר שהיער ממנו הגיע העץ מנוהל באופן שמשמר את המערכת האקולוגית של היער על כל היבטיה, מהגנה על בעלי חיים בסכנת הכחדה ועד שמירה על איכות חייהם ופרנסתם של האנשים שעובדים ומתגוררים בסביבת היער. כולל למשל אוכלוסיות ילידות שעבורן היער הוא במקרים רבים לא רק מקור מזון וחומרי גלם, אלא גם חלק מהזהות התרבותית שלהם. אם איכות הסביבה חשובה לכם, חפשו על המוצר את הסימון המעיד על רישוי ניהול יערות. כל מוצרי ההיגיינה מבוססי הנייר של טורק, מגבוני ידיים וכדומה, עומדים ברישוי ניהול היערות, וטורק מקפידה על כך שעל כל עץ שנחרט לצרכי הפקת נייר, נשתלים 3 חדשים במקומו. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, במסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים. אפולו 11 השאירה מאחוריה כ-100 פריטים שונים ושונים. חלקם הושלחו החוצה מהחללית לפני המראה כדי לחסוך במשקל, כמו חליפת החלל של ניל ארמסטרונג והמגפיים של באז אולדרין. חלקם הושארו במכוון לתפארת ארצות הברית, כמו הדגל המפורסם למשל. לרוע המזל, האסטרונאוטים תקעו את הדגל קרוב מדי לחללית, ובזמן ההמראה הסילונים פשוט עקרו אותו מהמקום ועיפו אותו. במשימות הבאות, האסטרונאוטים הקפידו לנטוע את הדגל רחוק יותר. רוב הפריטים הסמליים שהשאירו ניל ובאז אחריהם, מלמדים על כך שאנשי נאסא ראו בנחיתה המאוישת הראשונה על הירח אירוע שהתעלה אל מעבר ליריבות האמריקנית-סובייטית. למוטול הנחיתה הוצמד לוח מתכת ועליו נכתב, כאן הניחו רגליהם לראשונה בני אדם מכדור הארץ על אדמת הירח. אנחנו באים בשלום עבור כל מיני אנושי. הם השאירו גם מדלת הנצחה לזכרם של שני קוסמונאוטים סובייטים, ענף של עץ זית עשוי זהב ודיסקת סיליקון קטנה ועליה הצערות ממוזרות של 73 מנהיגים מכל רחבי העולם. הנשיא שלנו, זלמן שזר, כתב על הדיסק מנשיא ישראל בירושלים בתקווה לשלום שיחזיק מעמד כל עוד הירח קיים. זה היה בשנת 1969, ולפי מצב העניינים נכון להיום נראה לי שהירח יישבר קודם. גם המיקום של הפריטים סביב אתר הנחיתה יכול לתת לנו מושג על אופי המשימה. ניל ובאז היו לחוצים מאוד להספיק את כל הפעילות המתוכננת בזמן הקצר שהוקצב להם, וממש ברגע האחרון לפני המראה ניל הזכיר לבאז שהם צריכים להשאיר את הסמלים ואותה הנצחה. אולדרין פשוט השליך אותם החוצה מהחלון. לא בדיוק טקס מושקע, אבל קשה להאשים אותם. הפריטים שהותירו מאחור שאר חלליות אפולו מעידים על כך שככל שנחיתה על הירח הפכה להיות שגרתית במרכאות, מאזן הכוחות המשפיעים על המשימות חזר לנטות לכיוון המחקר המדעי. החל מאפולו 15 אפשר למצוא יותר ויותר פטישים, יתדות, סייסמוגרפים ומכשירים דומים באתרי הנחיתה. הדגש המדעי בא לידי ביטוי כבר משלב האימונים על כדור הארץ. האסטרונאוטים של משימות אפולו הראשונות עברו קורסים מזורזים בלבד בגיאולוגיה. לעומת זאת, ג'יימס ארווין ודייב סקוט, צוות הנחיתה של אפולו 15, נשלחו לשוטט במדבריות אריזונה בלוויית גיאולוג מומחה שלימד אותם לזהות סלעים ותופעות קרקע חשובות. האסטרונאוטים נשאו על גבם תרמילים שדימו את הציוד שיסעו על אדמת הירח ודיווחו את מה שראו בחזרה אל אוהל הפיקוד באמצעות מכשיר קשר. באוהל ישבו גיאולוגים שהיו צריכים לנתח את העובדות לפי תיאורי האסטרונאוטים, ממש כפי שיקרה במשימה אמיתית. האסטרונאוטים של אפולו 15 והטיסות המאוחרות יותר קיבלו חיזוק משמעותי לפעילות המחקר בדמותו של רכב הירח, המון בגי. הרכב פותח במשך 17 חודשים בלבד על ידי חברת בואינג ופעל כמעט ללא דופי בכל שלושת המשימות האפולו שבהן הוא השתתף. הוא שקל כ-200 קילוגרמים והיה מסוגל לנסוע במהירות של עד 12 קילומטרים בשעה. בזמן הנסיעה, המנגנונים הפנימיים של הרכב היו מכוסים ביריות ניילון כדי להגן עליהם מפני האבק הנורא. בכל הצירה, האסטרונאוטים היו צריכים להסיר את יריות הפלסטיק ואחר כך להרכיב אותן מחדש. התענוג הזה עלה למשלם המיסים האמריקני 38 מיליוני דולרים לכל רכב. כל שלושת הרכבים שנשלחו לירח עדיין עומדים שם בחנייה. הסכום הזה אולי נשמע גבוה יחסית לרכב שעל כדור הארץ בוודאי נחשב לעגלה רצינית, אבל למעשה רכב הירח היה הצלחה מסחררת בכל קנה מידה. בפעם הראשונה האסטרונאוטים היו מסוגלים לעבור מרחקים גדולים על הירח ולחקור מכתשים וסלעים גם מעבר לסביבה המיידית של אזור הנחיתה. בתחילה חששו מנהלי הפרויקט מתקלות ברכב ואכן הם אסרו על האסטרונאוטים להתרחק מהחללית יותר מאשר המרחק שהספקת החמצן שלהם תאפשר להם לחזור ברגל במקרה חירום. עם הזמן הם נוכחו לדעת שהבאגי אמין מאוד וריקחו את הוראות הבטיחות הללו. בסיוע הרכב יכלו האסטרונאוטים לבחון סלעים רבים ולסחוב אותם בחזרה החללית ואל כדור הארץ. האסטרונאוטים עצמם היו נלהבים מאוד לשתף פעולה עם הגיאולוגים, אפילו בניגוד להנחיות של מרכז הבקרה. באחד המקרים היו סקוט וארווין בדרכם חזרה לחללית, כשלפתע סקוט הבחין בסלע מעניין שמשך את תשומת ליבו. הבקרים לכדור הארץ הורו להם לשוב מיד לחללית ולחסוך בחמצן, אבל סקוט לא התכוון לוותר. הוא עצר את הבאגי בתואנה שחגורת הבטיחות שלו השתחררה וזינק מהרכב. ארווין השיח את דעתם של הבקרים בתיאורי נוף סתמיים וקשקושים אחרים בקשר, בזמן שסקוט אסף את הדגימות, צילם ורשם את הנתונים. הבקרים גילו את התרמית רק אחרי שאפולו 15 חזרה לכדור הארץ. אחת המחלוקות האסטרונומיות הוותיקות ביותר הייתה שאלת מקורו של הירח. כיצד נוצר הלוויין שלנו? ההשערות השונות נחלקו לארבע קטגוריות עיקריות. הראשונה היא שכדור הארץ הצעיר הסתובב סביב צירו במהירות גבוהה מאוד, וכתוצאה מכך פיסת אדמה גדולה נתקה ממנו כמו אתלט שזורק דיסקוס. ההשערה הזו לא מסתדרת עם מהירויות הסיבוב הנוכחיות של כדור הארץ והירח. אפשרות נוספת היא שהירח נוצר במקום אחר, חלף קרוב מאוד לכדור הארץ ונלכד בכוח המשיכה שלו. האפשרות הזו עשויה להתקיים רק אם האטמוספירה של כדור הארץ הייתה עבה מספיק כדי לבלום את הירח ולהעט אותו, אבל כנראה שזה לא המצב. השערה השלישית היא שכדור הארץ והירח נוצרו בו זמנית מהאבק הבין כוכבי שממנו נוצרה מערכת השמש כולה. הבעיה כאן היא שלירח יש ליבת ברזל קטנה ביחס לליבה של כדור הארץ. אם שניהם נוצרו מאותו אבק בין כוכבי, היינו מצפים לראות תכולת ברזל זהה בשני העצמים. דוגמאות הסלעים שהחזירו האסטרונאוטים של אפולו סיפקו את מה שנראה כהסבר הנכון ביותר. לפני כ-4 מיליארדי שנים, כשמערכת השמש הייתה עדיין צעירה וסוערת, כדור הארץ נפגע על ידי גוף בסדר גודל של מאדים. הפגיעה העיפה לחלל כמויות אדירות של חומר. החומר הזה ריחף במסלול סביב כדור הארץ, ועם הזמן התגבש ויצר את הירח. התיאוריה הזו מסבירה היטב את מיעוט הברזל על הירח. רוב הברזל על כדור הארץ כבר שקע אל הליבה, כך שהחומר שהותז לחלל באמצעות הפגיעה היה עני למדי בברזל. הבדיקות העלו שסלעי הירח מכילים איזוטופים של חמצן בכמות זהה לסלעים של כדור הארץ, רמז לכך שהם כנראה בעלי מקור משותף. תיירים שיבקרו באתרי הנחיתה של חלליות אפולו המאוחרות המצאו שם פריטים בלתי צפויים לשון המתה, פריטים שמספרים על גורם נוסף שהשפיע על מהלך המשימות, האסטרונאוטים עצמם. אלן שפרד, מפקד אפולו 14, הביא עמו בכיס חליפת החלל שני כדורי גולף וראש של מקל גוף סטנדרטי. הוא הבריג אותו לתוך מקל איסוף סלעים, והמכה הראשונה העלתה בעיקר אבק, אבל המכה השנייה הייתה מוצלחת יותר. שפרד דיווח למרכז הבקרה שכדור הגולף אף למיילים על גבי מיילים. מאוחר יותר הוא הודע שהכדור אף קצת פחות מ-100 מטר. אדגר מיטשל, חברו לצוות, ניסה להיכנס לספרי ההיסטוריה כאתלט האולימפי הראשון על הירח והטיל את מקל איסוף הסלעים כמו כידון. האסטרונאוטים של אפולו 15 חשו שהם חייבים להתעלות על ההברקות של אפולו 14, לכן הם הגו תוכנית חינוכית משלהם. דייב סקוט לקח איתו לירח נוצת באז. באז הוא קמה בית ספר לטיסה של חיל האוויר, וכל שלושת חברי הצוות היו אנשי חיל אוויר בעברם. ג'יימס ארווין החזיק את המצלמה, וסקוט אחז ביד אחת את הנוצה, וביד שנייה פטיש. הם התכוונו להוכיח את טענתו המפורסמת של גלילאו, לפיה בוואקום מוחלט, כל שני עצמים יפלו לקרקע באותה המהירות, ללא תלות במסה שלהם. הבעיה היא שגלילאו לא לקח בחשבון שחשמל סטטי עשוי להצמיד את הנוצה לחליפת החלל, בכך להכשיל את הניסוי באופן מביך ביותר בשידור חי. סקוט תכנן לבצע ניסוי מקדים רק כדי לוודא שהכל יעבוד חלק, אבל לוח הזמנים הלחוץ הכריח אותו לקחת סיכון ולעשות את הניסוי הראשון ממש מול המצלמות. למרבה המזל, הנוצה והפטיש נפלו אל הקרקע באותה מהירות. התיאוריה של גלילאו נותרה על כנה. צוותה של אפולו 15 היה גם מעורב בשתי שערוריות לא נעימות. החמורה מביניהן הייתה הגילוי שאנשי הצוות לקחו עמם לחלל בולים. הם התכוונו למכור אותם אחר כך, תמורת כסף רב כמובן, לאספן בולים עשיר. כשנתגלה העניין, סוכלה המחירה והאסטרונאוטים ספגו נזיפה רשמית. התקרית השנייה התרחשה אף היא לאחר הנחיתה בחזרה כדור הארץ. במסיבת העיתונאים, סקוט סיפר שזמן מה לפני הטיסה לירח, הוא פגש במסיבה פסל בלגי בשם פול ון הוינדרוק. הוא הציע לפסל ליצור עבורם פסל אלומיניום לזכרם של 14 אסטרונאוטים שנפלו בעת מילוי תפקידם, יחד עם לוח הנצחה ועליו יהיו רשומים שמות הנופלים. ון הוינדרוק התבקש שלא ליצור העתקים נוספים של פסל לאסטרונאוט שנפל, כפי שכונתה היצירה, כדי שלא להפוך את מפעל ההנצחה לעניין מסחרי. על הירח ניצל סקוט רגע שבו המצלמות לא עבדו, אמר למרכז הבקרה שהוא מנקה משהו ברכב החלל, והניח את הפסל הקטן לצידה של הבאגי. בנאסה לא עשו עניין מהחריגה הקטנה והמובנת מהנהלים, אבל אז החליט הפסל הבלגי ליצור עוד 100 עותקים של פסל האסטרונאוט שנפל ולמכור אותם תמורת אלפי דולרים. גם הניסיון הזה למסחר את חקר הירח סוכל על ידי נאסא. מעניין לציין שפסל האסטרונאוט שנפל יכול להיחשב, ובצדק, כיצירת האמנות הראשונה מחוץ לכדור הארץ. אם בוחנים את כל מה שהשאירו חוקרי החלל מאחוריהם על הירח, ציוד מחקר, מכשירי ניסוי, סמלים פוליטיים וכדומה, אולי יצירת האמנות הזו מסמלת את הכיבוש האמיתי של הגבול האחרון, החלל. אמנות היא מטבע הדברים מותרות. הפסל, יחד עם כדורי הגולף של שפרד, נותנים לנו את התקווה שהביקור על הירח עשוי להיות ביום מן הימים פעילות שגרתית ופשוטה, כזו שתשאיר לנו מספיק זמן ליהנות מאמנות ומגולף.
In this house we obey the laws of thermodynamics.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.